שתי שאלות, שתי פנים, שני צדדים של אותה שאלה, צדדים הפוכים. אחד זה המחויבות של הציבור לסייע לעניים בחינוך הילדים, והדבר השני זה הסמכות, הזכות של הציבור להחליט איך יתחנכו הילדים, גם של לא עניים. אפשר גם להגיד גם לגבי עניים. כלומר, האם ההתערבות, האם יש פה בית כספי ויש פה בית, אפשר לומר, אידיאולוגי או חינוכי, האם הסיוע לעניים כרוך גם בהתערבות בתכנים של החינוך לעניים ולא לא עניים? אז בואו נתחיל את הסוגיה לאט לאט. זאת אומרת, הסוגיה חשובה, יש גם יסודות, אפשר לראות את זה. עתיקה מאוד בתורתם. ברור שמצוות חינוך הילדים מוטלת על ההורים, או ליתר דיוק על האבות. כתוב מקור מספר אחד כך, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם, על נפשכם, כשאתם אותם לא תלידכם, ולצטפות ביניכם, ולימדתם אותם את בניכם. ידבר בם, ושבתך בביתך, ולכתך בדרך, ושורבך ובקומך. עכשיו אני אומר, זה מאוד דומה למצוות צדקה. אז גם מצוות צדקה מדאורייתא, החיוב מוטל על הפרט. גם מצוות חינוך, החיוב מוטל על ההורים. וההורים לא נפטרים מהמצווה הזאת כשהם שולחים את הילד לבית ספר, כי הם, האחריות היא שלהם, הם צריכים לראות שבית ספר מבצע את החובה שלו. הם לא יכולים, אני את שלי עשיתי, כן, שלחתי אותו לבית ספר חינוך חינם, אפילו לא שילמתי, ובזה יצאתי די חובתי. לא, אתה אחראי. כן, זה קשור.
זה על ההורים או על האבא?
על האבא. וזה חשוב, כי הרבה פעמים סטנמר, לפני מדינת רווחה, בית ספר נותן איזשהו מוצר, שהוא בדרך כלל טוב למרכז מרכז השדה. יכול להיות ילד שיש לי סיבה, לא מסתדר, לא מצליח להפיק את התועלת מבית ספר. מי שאחראי לכך שזה יקרה, זה ההורים. הורי לא יכול להגיד לבית ספר, אני, זה בעיה שלכם, תפתרו אתם את הבעיה. יש הורים שאומרים את זה? לא. אתה אחראי, להפך. אתה אחראי ב-100%. ובית ספר הוא משתדל לעשות את תפקידו כשליח שלך. ואם הוא לא מצליח, אז ההורה נכשל במצווה, לא בית ספר נכשל. ההורה נכשל. ותפקידו של ההורה, אני אומר, זה לא כנס פרשה למה יחסי הורים ובית ספר, כן, יש הורים שמתנהגים הפוך, שהם חושבים שנותנים הורות לבית ספר, תעשה ככה, תעשה ככה, גם זה לא יכול לעבוד. אתה מפליח מישהו שיעשה לך את העבודה, הוא עושה מה שהוא מבין, הוא לא חייל שלך. אבל האחריות היא שלך. זאת אומרת, אתה צריך בסוף, אם יהיה צריך עזרה בשיעורי בית, אתה צריך לעזור לו. יש כאלה טענות, מה, זה שיעורים להורים, לא שיעורים לילדים? זה לא מעניין, האחריות היא שלך. האחריות של הילדים, זה לא, האחריות היא של ההורים. איך ההורים מממשים את האחריות? שיום שוטח שמבינים. האחריות שלהם לחלדים שלהם. אחד משמעי, אחד וחלק. וכך נפסק במשנה, בקידושין. איזה פריטה. אב במקור 2, קידושין כפתת, אב חייב בבנו למולו, לפדותו, ללמדו תורה, לסיום אישה, ללמדו אמנות, ויש שומרים אף להשיטו במים. אוקיי? אנחנו רואים, אב חייב ללמדו תורה, ואנחנו רואים פה גם ללמדו אמנות. בסוף נעסוק בנושא הזה, אנחנו יותר מסכים רק בלימוד תורה. והרמב״ם פוסק את זה להלכה, וכך נמסק בשולחן ערוך, במקום מספר 3. קטן אביו חייב ללמדו תורה, שנאמר ולימדתם אותם את בניכם, דבר בם, ולא בנו ובן בנו בלבד, אלא מצווה על כל חכם וחכם מישראל, ללמד את כל התלמידים, אף על פי שאינם בניו, כן, אינם הנצטווה על בנו ועל בן בנו, להקדים בנו לבן בנו, ובן בנו לבן חברו. וחייב לזכור ומלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חברו אלא בחינם. אז מסביר לנו הרמב״ם שיש מצווה ללמד את הילדים, כל אדם את הילדים שלו, כל הורי, כל אבא יש ללמד את הילדים שלו, ויש מצווה ללמד תורה את כל אדם מישראל. אבל אדם לגבי הילדים שלו, הוא יש, היא ברמה יותר גבוהה במחר שהיא קודמת ללימוד כל אדם, וזה אחד. ושתיים, שהיא, אם אדם לא מסוגל לעשות את בעצמו, ללמד את הילדים שלו, הוא צריך לזכור מלמד לבנו בתשלום, ממש אחריות עד כדי כך. ו למשל טענה שחינוך זה בחינם, כן? מה שהמדינה לא נותנת אז זה לא צריך להיות, כי על חינוך לא מוצאים כסף. זה בדיוק הפוך, ממש הפוך. הילדים שלך אתה חייב ללמד אותם גם בכסף. אם המדינה נותנת מספיק, טוב יפה, אם לא תשלם אתה, תוסיף מכיסך. לגבי בן חברו, רק אם אתה יכול, רק בחינם, אתה לא צריך להוציא כסף בשביל ללמד את בן חברך תורה. עד כאן בסיס המצווה שאומר הוא חשוב, כמו שבצדקה האחריות לא מוסרת מכתפיהם של ההורים אף פעם. תמיד נמצא את הכתפיהם של ההורים. אבל יש לנו תקנה מאוד מאוד קדומה, עוד מימי בית שני, כן, שעמד על מכונו, שעוסקת בחינוך הציבורי, התקנה הזאת מופיעה גם בירושלמי וגם בבבלי. בירושלמי מקור 4, התקין שמעון בן שטח שלושה דברים, שיהיה אדם נושא ונותן מכתובת אשתו, ושיהיו תינוקות הולכים לבית הספר. שמעון בן שטח שהוא חייב תקופת הבית, כבר מתקן את התקנה הזאת. זה בבבא בתרא, דברים מאוד מפורסמים. אמר רב יהודה אמריו, ברם זכור אותו האיש לטוב, יהושע בן גמלה שמו, שלמלאו נשתכח תורה מישראל. יהושע בן גמלה היה כהן גדול. והוא תיקן כך, א', שבתחילה, לפני שהוא תיקן, מי שהיה לו אב ולמדו תורה, מי שאין לו אב לא ילמד תורה. נשארנו בדין דאורייתא, היית כל הורך אחל ילדיו, כל אב אחל ילדיו. שלב שני, התקינו שימו 70 מלמדי תינוקות בירושלים. עדיין מי שיש לו אב היה מעלהו ומלמדו. מי שאין לו אב לא היה עולה ולמד. שלב שלישי, התקינו שימו 70 בכל פלך ופלך, בכל מחוז. מכניסים אותם כבן 16, כבן 17, ומי שהקרבו כועס עליו, מבעט בו ויוצא. כן, התקנה שלי, בשלב דור ג', אם זה היה מתי ספר זורים, אתה לא יכול לשלוח שם ילדים קטנים, כי זה רחוק. השולחים של ילדים בגיל תיכון, והם גילו שכשאתה שלח ילד, בן אדם בגיל הזה, שמה שקוראים על זו היום שישיזם, אז התוצאות של זה, זה לא מבעט בו ויותר. זה גיל הכי גרוע להתחיל בו בית ספר, פורמלי. אז עד שבא יהושע בן גמלה, ותיקן שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות לכל מדינה ומדינה וכל עיר ועיר, ומכניסים אותן כבן 6, כבן 7, תראו, זה פעילי פלאות, זה עד היום, בכל העולם, זה הגיל. אמר רבא, מתקנת יהושע בן גמלה ואילך, לא ממתינן ינוקה ממטה למטה. מה שיהושע בן גמלה תיקן תקנתו לעשות מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר, לא מעבירים, לא מסיעים תינוקות, או כן, לא שולחים תינוקות מעיר לעיר ללמוד תורה. אני, שימו לב, מילה היסטורית, כן, במקור 4 ראינו של שמעון בן שטח, במקור 5 יהושע בן גמלה, אבל כיוון שיש לנו 4 תקנות, 3 תקנות, אז יכול להיות ששמעון בן שטח היה לפני יהושע בן גמלה. יהושע בן גמלה הוא התקנה האחרונה שאומרת עושים את זה בכל עיר ועיר. עוד נקודה מעניינת, התוספות שואלים איך כתוב זכור אותו איש לטוב, ובכתובות, בכתובות ובבמות כתוב שאותו יהושע בן גמלה הוא רצה להיות כהן גדול, אז הוא התחתן עם מרתה בפייטוס, לא רוצה להגיד את השם, והיא שילמה את הכסף לשלטון הרומאי או למי שהיה צריך לשלם כדי למנות אותו להיות כהן גדול. היא הייתה בכלל אלמנה, להתחתן איתה, ומאז בבמות הוא קודם התחתן איתה כשהיא הייתה אלמנה, הוא היה כהן אדיוט, ואז אמינו אותו להיות כהן גדול. כן, אז הגמרא, אז תוספות שואלים איך ייתכן שאותו אדם כתוב עליו זכור אותו איש לטוב והיה מעורב בכאלה שטיקים. אז אומרים שני, היו שני יהושע בן גמלה, ואני רוצה לתרץ תירוץ אחר, שגם אנשים טובים עושים לפעמים דברים רעים וגם אנשים רעים עושים דברים טובים, גם זה יכול לקרות. אז זה בהקשר ההיסטורי, כן.
לא, לא
קשור,
שמעון בן שטח, מה הוא תיקן?
לא כתוב מה, כתוב שיהיו תינוקות הולכים לבית הספר. אז יכול להיות שהוא אחת מהתקנות הקודמות לפני יהושע בן גמלה. בדיוק, כן, זה נשמע כאילו ירושלים, פעם ראשונה בכלל שהולכים ללמוד מחוץ לבית. אוקיי, ואנחנו ממשיכים לקרוא את מקור 4-5, זה דברי הגמרא. אז רבא אמר לנו קודם כל, לא מעבירים תינוק, ילד מעיר לעיר בשביל ללמוד, ואמר רבא, סך מקרה דרדקה, 25 ינוקה. התקן נקיטה, 25 ילדים, עוד מעט נראה מה זה אומר. ועיקר 50, מותבין אנטרי, אם יש 50 ילדים, מפצלים לשתי כיתות. ועיקר 40, מוקמינן הרי שדוכנה, ומסעינן ממטה. מ-40 עד 50 ילדים לא מפצלים, עושים את זה עדיין כיתה אחת, אבל מוסיפים עוזר למלמד שיעזור לי להשתלט על הכיתה הגדולה. מסעין למימטה, כלומר זה לא החשבונו של המלמד, לא אומרים למלמד שבבש שלך אתה צריך להסתדר עם 48 ילדים בכיתה, תשבור את הראש, אלא שזה חלק מהשכר, זאת אומרת זה חלק מהתקן שמורה אמור להשתלט לבד עד 40 ילדים. זה מעניין, אני אומר זה די דומה לתקנים המודרניים. אז זה מ-25 ילדים, נראה שה-25 זה הרצפה, זאת אומרת פחות מ-25 אין כיתה בכלל. מ-25 עד 40 זה כיתה, מ-40 עד 50 יש לנו עוזר, ומ-50 ומעלה אנחנו מפצלים. טוב, מה חידש יהושע בן גמלה? מה הוא חידש? ביחס לזה, שראינו ברמב"ם שיש מצווה לאדם ללמד תורה, ויש מצווה ללמד את בן חברות תורה, אז מה, כאילו, אם יש מישהו שלא מסתדר, אז שמישהו אחר ילמד אותו. מה בשביל צריך תקנות? אומרים, יש לנו שתי תשובות באחרונים. אור השולחן מקור 6 אומר, מתקנת יהושע בן גמלה שיושבים ומלמדים בכל עיר ועיר, מטעם דעותם שלא היה להם אב, והם מתגדלים בלא תורה, כדמרין אנשים התקינו שיהיו מכניסים לחדר בני שישה, בני שבעה, בין אותם שיש להם אב ובין אותם שאין להם אב, מפני שאצל המלמדים היו לומדים גם משנה וגמרא, שעל האב לא היה חיוב זה, כמו שכתוב, כמו שכתבתי, ונמצא שלאחר התקנה נשתנו הדברים. די מקודם היה אב מלמדו עד י' ג' שנה רק מקרא, ועתה אין אב מלמדו רק ראשי פרקים כמו תורה ציווה, תורה ציווה, שמה ישראל, השריש האמונה, כמו שכתבתי, ותמונת האותיות, ונקודותם עד 6 עד 7, ואחר כך מכניסו לחדר, המלמד מלמדו מקרא ומשנה. אומר ארוך השולחן, מצוות לימוד תורה מדאורייתא, ללמד הילדים מקרא בלבד, לא תורה שבעל פה. והתקנה אמרה שאתה עכשיו צריך לא רק ללמד בין חברות תורה, כמו שהאבא היה צריך רק מקרא, אלא להוסיף קומה שנייה, גם לילדים שיש להם אבא. ללמד אתם את הדברים, את התורה שבעל פה, שאת זה אבא לא היה חייב. כלומר, בעצם כאילו רחב לי כאילו את המצווה, לא רק ל... כלומר, למי שאין לו אבא, כן? שהוא יקבל כמו כולם, אלא גם שהילדים שיש להם אבא יקבלו יותר, לא רק מקרא אלא גם משנה וגמרא. חתם סופר מקור שבע אומר הסבר אחר, ולא היה מלכתחילה החיוב מוטל על הציבור אלא עליו או על עצמו, אך משתקנו תקנו יהושע בן גמלא והוטל על הציבור, מה השתנה? מוכח די אחר, זה לא הורה נה דמחויב ללמדו אבל לא לשומרו או לחופו. כלומר, כל הזמן שזה לא ילד שלך, אתה אומר אני בשעה שלוש מעביר שיעור בית כנסת, מי שרוצה שיבוא, מי שמפריע שיצא, אני לא מתעסק במשמעת, אני לומד תורה, זה המצווה שלי. ההורה יש לו מצווה לחנך את הילד שלו, כולל להתעסק בביתים החינוכיים של העניין, וגם אם צריך, כן, לפעמים גם לכפות על הילד לעשות דברים שהוא לא מתחשק לו. והיינו דתקינו יהושע בן גמלא, הציבור יזכרו מלמד לשמור ולחוף מי שאינו אב שיבוא וילמוד לפניו, והנה אמת נכון הדבר. כלומר, יהושע בן גמלא תיקן שהמערכת הציבורית ממש תמלא את מקומו של האב באופן מלא, כולל ההיבטים החינוכיים וההתעסקות עם משמעת, שאף מורה לא אוהב לעשות את זה, אבל זה חלק מהותי כמעט מהתקנה הזאת, כן? ללמד את מי שרוצה ללמוד, כולם, זה כיף, רוב האנשים מוכנים, זה אין בעיה, אתה צריך לעשות גם את מה שלא כיף. אז זה השלמה חידשה התקנה. עכשיו אנחנו אבל מגיעים לשאלה המהותית הגדולה, והיא מה תוכן התקנה בהיבט החברתי שלה. האם התקנה היא יוצרת לנו, אני כבר אמר עכשיו, יש לנו שלוש אפשרויות. אפשרות אחת נאמר שהתקנה אמרה שהחינוך עובר מרשות הפרט, מהמשפחה, לציבור. הציבור אומר, אני מלאים את הסיפור הזה. אין יותר חינוך ביתי, כן? יש דבר כזה היום במדינת ישראל, אתה יכול לבקש, שיש כאן מלמד בבית, אוקיי? אבל התקנה אמרה, נגמר הסיפור הזה. אנחנו, אני יכול גם להסביר את זה את ההיגיון של זה. אם אנחנו נגיד, כל אחד, מי שלא אבא, שאתה ילמד אותו, מי שלא יודע שיבוא, אילו יפלו לנו בין הכיסאות כמה וכמה ילדים שההורים שאתם אולי חושבים שהם יודעים ללמד אותם או שהם אומרים שרוצים ללמד אותם, הם לא עושים את זה. אז אנחנו רבותיי, כולם מחר בשמונה פה בבית ספר, יש לך אבא, אין לך אבא, זה לא מעניין אותי, תבוא לפה, אתה תלמד ואני גם, אני גם מקווה מה אתה לומד כנראה, כי זה מערכת של הציבור, על אמה של החינוך, אוקיי? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא, וזה על אמה מלאה, זאת אומרת החינוך, הציבור מקים את בית הספר, הציבור סוחר את המורים, והציבור מממן את המערכת, ופה זה הבית הכלכלי של הסיפור הזה, כחלק מהמיסים העירוניים. אנחנו מנתקים לחלוטין את הקשר בין ההורים לבין המורה. אין שום קשר. בית הספר הוא של הציבור, הציבור מממן את זה כמו שהוא מממן כל דבר אחר. אפשרות שנייה, שהציבור אומר, אני מקים בית ספר, אבל אני בונה אותו, מבחינה כלכלית, שהעשירים משלמים עליו, כי הם מסוגלים, וזה חובתם ללמד. ואני כאילו, מה שנקרא, פוגע בהם פעמיים. אני אומר לו, גם אני מפקיע מההורה את הזכות להחליט מה הילד שלו ילמד, וגם הוא ישלם על זה. שוב, אני אראה משהו, זה לפחות במקורות שאני רואה, לא עלה על דעת מישהו בכלל שיהיה ויכוח מה ילמדו בבית ספר. בבית ספר לומדים תורה, מה השאלה? כן, זה שיש ויכוח שהוא אומר, הוא, יש לו את הגישה הזאת, בלימוד והוא יש לו את הגישה הזאת, בגובה העיניים, בגובה חזל, בגובה, עם פרשנים, בלי פרשנים, פשעה, דרש, חסידות, לא מכירים את זה. מה השאלה? תפתח בראשית ברא, תתחיל לקרוא. תפתח משנה, תתחיל לקרוא. ואתה קוראים את שמה בשחרית. מה יש כאילו להתפצף בערבית? מה יש כל כך הרבה להתווכח? אין בכלל מה להתווכח. כאילו פשיטה שאין, התכנים הם בכלל לא שנויים במחלוקת. אז הגישה השנייה אומרת, הציבור מקים את המערכת, הוא גובה מההורים בעלי היכולת שכר לימוד מלא, ומשלים לעניים את מה שצריך. גישה השלישית אומרת, מי שמסתדר לבד, אנחנו בכלל מדברים איתו, שילך לעשה מה שהוא רוצה. אנחנו רק נכפה עליו, נכפה על ההורים לעשות את זה. לך אתה, אנחנו רק נוודא שאתה באמת, ההורים עושים מה ש... דואגים שיש בית ספר לילדים. זה שוב, זה מעניין, כדאי אין חינוך ביתי. ברור שעוברים לבית ספר. אין יותר חינוך ביתי. באים הגבאים בבית הדין, אומר רגע, ביישוב הזה יש 25 ילדים, יש תקן של כיתה, מצוין. נא לוודא שההורים עושים, שחרו מלמד הילדים שלהם, את מי שהם רוצים, שיחליטו ביניהם, ושעסק יתנהל, אני לא מתערב בזה. איפה אני מתערב במובן הכלכלי? אני אזכור מלמד עבור העניים. אני מקים בית ספר לעניים. מה שהיום נחשב היום ונורא, כי זה, כן, מחתים אותם וזה, חשבו, אם תראו שזה מה שכולם חשבו אחר, כולם רוצים להיות שם. אוקיי, אז זה שלושת האפשרויות, ואני אומר, זה, כל הזמן אנחנו נמצאים על הציר, עוד פעם, כמה ההורים מעורבים בתכנים, כמה ההורים מעורבים בתשלומים. גישה ראשונה אומרת, ההורים לא מעורבים לא בזה ולא בזה, בית ספר של הציבור. גישה שנייה אומרת, ההורים משלמים והבית ספר והציבור מחליט. וגישה שלישית אומרת, ההורים משלמים ומחליטים מה בית ספר, איך בית ספר יתנהל, בואו נראה את הדברים בפנים. זה שלוש שיטות בראשונים. שיטה ראשונה, כך אני מבין, שיטת היד רמה.
מה חילוק בין הורים לציבור במשנת
התכנים? מי מחליט?
הציבור
זה כולל למשל את הילדים, אנשים שאין להם ילדים בבית ספר. שיטה ראשונה, שיטת היד רמה, בולאפיה, עם אי. כן, מקום מספר 8. אני כותב כך, נשמין על מינה שמחייבינן, מחייבין ציבור על אוטובי, מחייבים את הציבור להושיב מקרה דרדקה בכל מטה, ומטב לאגר מידי ציבורה. הציבור מושים את מלמדי התינוקות, הוא מחליט מי ילמד, והוא משלם. ואכן אם נסתבר, מדקתן ידקין לשוב בן גן, אנשים מושיבים מלמדי תינוקות, והיא לא מייבין לנו אגר מידי ציבורה, מה יש יום מושיבים? אם אתה לא משלם, אז אתה מושיב. להושיב זה אומר שאתה משלם. אלא לבדי יבין לנו אגר מידי ציבורה, ואך יעדיף, כי איך ידללפו בני עניים כבני עשירים. כולם קלים את אותו חינוך, כי הציבור שכר את המלמדים, והוא עכשיו זה בית ספר אחד לכולם. זה כתוב יותר מפורש, בשולחן ערוך רב, מקום מספר 9. ושכר מלמדי תינוקות, תקנת חכמים הייתה לפרוע מקופת הקהל, בעד כל התינוקות שבעיר, בני העשירים ועניים יחד. אתה הולך לקופת הקהל, זה חלק מהמיסים, שילמת מיסים, אתה מקבל חינוך, כמו שדומה למה שאתה מקבל במדינת ישראל, לכולם. חינוך, מה זה חינם? חינוך מהמיסים. אבל חינוך על חשבון הקופה הציבורית, ללא תשלומי הורים. ועכשיו במדינות אלו נוהגים שכל אחד פורע בעד בנו עם ידו משגת. המנהג הוא, הוא לא ככה, המנהג הוא שההורים משלמים, מי שיכול משלם על הילד שלו, ומי שאין ידו משגת חייבים הציבור לפרוע בעדו מתקנת חכמים, ואני יכולים לחוף את העשירים לפרוע בעד בניהם מקופת הקהל. ואפילו העשירים יכולים לחוף זה את זה, לפרוע זכר מלמדי התינוקות שלהם מקופת הקהל, שנותנים בה גם מי שאין לו בנים. כי כן הייתה עיקר תקנות חכמים, לא שם מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר, בין גדולה בין קטנה, לטיל שכר מלמדי תינוקות, כל התינוקות שבעיר, בין עשירים, בין עניים, על כל הקהל שבעיר, כל אחד כפי השגת ידוע, ואפילו מי שאין לו בנים, כשאר נתינות שהם לפי ממון. כולם משלמים, כולם מחליטים, נבחרי הציבור, הם מנהלים את בית ספר, הם עושים את זה כמו שהם מבינים. אלא שבמקומות שנוהגים, כן, מפני שהעשירים וגם הבינונים מוכלים זה לזה, אבל חלק בני העניים אין בידן למחול, וחייבים הכל לפרוע באדם את שיהיו בני י' ג' שנה, שהוא הבל שאין בוחת. כן, יש חובה לשלם עבור העניים, גם אם המנהג הוא שכל הורה משלם עבור ילדו, אבל אומר פעם, הוא מבין את התקנה, התקנה אומרת על עמה מלאה, הציבור משלם, הציבור מחליט. וכך כותב גם במקור 11, הרב עוזיאל, שהממשלה עצמה מושיבה מורים ומכניסה תלמידים לבית הספר. גישה שנייה, גישת הריטב"א, שהכותרת שלה, תשלום של ההורים והשלמה של הקהילה. גם ראינו שזה מה שכותב שולחן ערוך רב שהייתה הפרקטיקה, אבל לפי הריטב"א זו הייתה עיקר התקנה. כותב הריטב"א במקור 12 כך, ואפילו אין בעיר קפה תינוקות. מה קורה? אמרנו, תקן לכיתה 25 ילדים. יש 20 ילדים ביישוב, מה עושים? אפילו אין בעיר קפה תינוקות, דוסך מקרה דרדקה, כיוון שיש שם תינוקות כלל, יש שם ילדים במקום הזה, כופים אבותיהם לבני העיר, לזכור מלמד בני העיר, ונותנים האבות הראוי להם, ואשר בני העיר, וכן פירה ישר האבן, הרמב"ן, וזה דעת רבותיי. כל הורה אמור לשלם עבור הילד שלו. המורה אמור לקבל תשלום בהתחלה מההורים. פה במקרה הזה יש לנו צורך בהשלמה, כי אין לנו 25 ילדים, השלמה תעשה הקהילה, וכך כותב גם הרב באגרות משה מקור 10, שמתי אותו במקום לא נכון, אבל נדלג אחורה, לתקנת יהושע בן גמלא, משמעו שיהיו פרנסה לגבי העיר מתחייבים לשלם למלמדים, והם יגבו מן האבות, או לכל הפחות הם מקבלים על עצמם בדין ערבות. שאם כן, פשוט שבני עניים שימו מקופה הצדקה של העיר, מקופה מיוחד לזה. יש לנו החינוך הציבורי, גובים מההורים מה שאפשר, ואת השאר משלימים. כך כותב גם הרב אוסנר מקור 13. בכל אופן, כך כותב א', בכל אופן שכר הלימוד לבעלי היכולת פשוט שחל עליהם. ב', אני אשאר עוד משכר הלימוד חל לקופת הקהל, או מה שאפשר לעשות, חליפי קופה כמקביעות מבני הקהילה. ומדי אני אשאר גירעון, הוא עדים כשאר צורכי עמך, ישראל מרובים, שנגשים לכלל ישראל, שנתבעים, נותנים להעמיד דת על תילה, ולא מתקנת יהושע בן גמלא. עיקר התקנה, שאר משלמים את שלהם, והקהילה משלימה עבור העניים. זה ומעניין, כשאתה עובד בצורה כזאת, שההורים משלמים את שלהם והקהילה משלימה, האם מערכת, אני אמרתי קודם, זה נראה לי, ככה זה גם נראה מהאגרות משה, שמי מחליט, מי בוחר את המלמדים? הקהילה, ככה הוא כותב. הקהילה סוחרת את המלמדים, את הגבייה היא עושה מההורים. אז אמרתי, מבחינת ההורים הכי גרוע, גם שילמת וגם לא החלטת. כן? זה הכי גרוע. יכול להיות שמערית ואפשר להבין שההורים אומרים, מה זאת אומרת, זה מורה שלי, אני משלם אליו. יש פה עניים? איך אומרים, שעניים, גם העניים יכולים להשתתף בעצמה, אין להם כסף, הקהילה תשלם, אבל זה חינוך של ההורים, הבית ספר שייך להורים ולא שייך לקהילה. וגישה שלישית, גישה שמה שאומרת, הבית ספר הוא של ההורים לחלוטין, הוא לא שייך בכלל לקהילה. כך כותבים תוספות, במקור 14, סך מקרי דרדקי 25 אינוקי. אבל פחות מכאן בני יכולים לחוף זה את זה, להזכיר להם מלמד. אומר תוספות, למי שייך בית ספר להורים? אם יש 25 ילדים, אז אתם כופים אחד את השני להקים בית ספר. כלומר, זה עניין ציבור, אנחנו צריכים פה שותפות. אז אתה יכול לכפות את החברים שלך לשלם, אבל בסוף, אנחנו בסוף, למי שייך בית ספר? להורים. יש חובה להיות שותף, אבל בסוף בית ספר של ההורים. הם ישלמו והם יחליטו. פחות מ-25 ילדים, אין בית ספר בכלל. והאורך השולחן כותב, בשם התומה, מקור 15, מכיוון לבכל עיר ועיר יש תלמוד תורה כללי, כלומר ציבורי, אם כן, איך היא משכחת לה לחוף לאב לזכור מלמד לבנו? הרי יאמר, אבינך בני לתלמוד תורה, הרי גם אני מסייע לצדקה הזו, ולמה לא ילך בני שם? הקימו בית ספר ציבורי, אומר, באיזה סיטואציה יש היום כפייה לימוד תורה? לכפות את האב לזכור לבנו מלמד. הרי יש בית ספר ציבורי, אחרי תקנת יהושע בן גמלא, אז על מה הרמב"ם מדבר? הרמב"ם מורחד, הרבה אחרי תקנת יהושע בן גמלא, יש בית ספר ציבורי, ההורים משלמים מיסים, בית ספר הוא ציבורי, נגמר, אין יותר לכפות את ההורה להוציא מכיסו כסף. והתשובה הבא זה, זה בוודאי כשהוא עני, יכול לומר כן, העניים שולחים לבית ספר הציבורי, אבל בעלי בתים בינונים, וכל שכן עשירים, אין מניחים את בניהם ללך לתלמוד תורה, אלא אם כן נותן הרבה ממון. ויש בזה טובה לבני העניים, כפי הוא רואו את עיני הגבאים, אבל בלא זה אין מניחים אותם. כלומר, הורה רגיל, אדם מן היישוב שיש לו כסף, לא יכול להיכנס לבית ספר הציבורי. דאם בני הבעלי בתים ייכנסו לתלמוד תורה, לא יישאר מקום לבני העניים, וכן אנו מורים ובאים הלכה למעשה. כלומר, אומר ארוך השולחן, יש לי פה בית ספר ציבורי, שהחיים מכספי הצדקה, ואני, ככה הוא אומר, עומדים פה בתור כל הבינוניים והעשירים, ורוצים גם להיכנס, לקבל בית ספר בחינם. ואני לא מוכן לתת להם להיכנס, כי בית ספר הזה הוא בית ספר של עניים. אז הוא אומר, בעצם יש לנו שני בתי ספר, כל מי שיש לו כסף, תלך, תעשה לעצמך, בכלל, אני לא מתעסק איתך בכלל, לך תקין לעצמך בית ספר. אני מקים בית ספר לעניים, זה התפקיד שלי. ואני אומר עוד פעם, תחשבו היום כמה פשקווילים היו, אם היה חס וחלילה כזה בית ספר, היום ונורא, אבל עוד פעם, בעיניים שלו, אנשים עומדים בתור שייכנס לשם. וגם במדינת ישראל, כידוע, יש סיועים, סיוע שהמדינה נותנת, שזה סיוע מחתים, אף אחד לא רוצה, כן, אף אחד לא ייכנס לאדם מן היישוב, לא ייכנס לבית תמחוי לאכול שם, נכון? ארוחת צהריים, גם אם הוא מסתובב בעיר והוא בלי כסף. אבל למשל, להיכנס בפנימיות, אם אתם זוכרים או יודעים, להיכנס לעליית הנוער, כולם עומדים בתור להיכנס, נכון? אף אחד לא חושב שזה פוגע בכבודו, לקבל את הכסף הזה. אז כנראה שיש סיטואציות כאלה וכאלה, אז כנראה בתי הספר הציבורים היו בסדר פרמור, היו טובים.
אבל מה אתה בית ספר, מה יקרה?
מבחינת ארוך השולחן, הוא מתאר לך סיטואציה שבה כולם רוצים להיות שם. כולם רוצים להיות בפאבליק. אף אחד לא. אנשים, הוא צריך לעמוד שם בשער ולחסום את העשירים מלהיכנס. אבל עוד פעם, אני אומר, כן, חוץ מהמשמעות, התיאור החברתי הזה, אז ראינו פה שלוש שיטות. שיטת היד רמה, שאומר, אנחנו בצפר שייך לקהילה. הקהילה תממן אותו ממיסים שמוטלים על כלל התושבים, כולל אלה שאין להם ילדים. זה בכלל קשור לילדים. נגמר הסיפור. אין יותר, לא אחריות של ההורים, אין סמכות של ההורים להחליט איך בית ספר יתנהל, ואין אחריות של ההורים לשלם את בית ספר, יותר מכל תושב. זה מיסים רגילים לכל דבר ועניין. שיטת הריטווה, שאומר, הבית ספר הוא של ה... יש בית ספר שממומן בחלקו מתשלומי הורים, ובחלקו, את החלק של העניים משלם את הקהילה, לא ברור שם האם קהילה מנהלת את בית ספר, כמו שאומר אגרות משה, או שאולי אחרים חשבו שזה שייך להורים. ושיטת התוספות, בית ספר שייך להורים. מה שרק התקנה אמרה, שמעכשיו לא כל אחד יכול להגיד, אני יושב בבית ולומד, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אלא אתה כולם צריכים לשים כסף ולזכור מלמד. אז זה, הכפייה היא כפייה יש לזה הרבה בבבטרה, קופים נעיר זה את זה, לעשות ככה וככה וככה, אז כל מה שזה אומר שאנחנו מעכשיו שותפים, אנחנו חייבים להקים ביחד בית ספר ולנהל אותו כפי הבנתנו. אם אתם קצת מכירים, תראו, בואי נגמור את הסיכום ואז נדבר קצת מה קורה היום. סיכום המחלוקת. הרימה, זה יפה ממש קצת, מי שאוהב למדנות, אומר משהו, דיון, אם הייתי מביא לכם, אם הייתי מתחיל מהרימה הזה, לא, הייתי אומר, מה זה קשור לסוגיה? היה קשה מאוד לראות. הוא כותב ככה, יש אומרים, אם אין בעיר קפה תינוקות, 25 ילדים, אין בני עיר חייבים לזכור עליהם מלמד. זו שיטת התוספות, שאומר שבית ספר שייך להורים. ממילא יש חובה להקים בית ספר רק שיש 25 ילדים. אם אין 25 ילדים, כל אחד את החובה שלו יממש במקום אחר. אז בית ספר הוא של ההורים ובמימון ההורים. זו גישה, זה היה יש אומרים תוספות. שנייה, שנייה, רגע, זה מספיק סובך, בוא נראה כמו את הנתונים. לעומת זאת יש אומרים שיטת הרצפה, אפילו בפחות מזה חייבים. מי ישלם? הקהילה תשלם. זאת אומרת שיש פה כן, מאצ'ינג, השלמה. ההורים ישלמים את שלהם, והקהילה משלימה. שיטת הדרמה אנחנו לא רואים פה. ראינו אותה בשולחן ערוך רב, שהוא פוסק, שאומר שזה גם, שבית ספר ישלח לקהילה באופן מלא. אבל ברימה אנחנו רואים את שיטת תוספות, שיטת ריטווה בלבד. האם בית ספר הוא של ההורים לגמרי, או בית ספר הוא של ההורים בהשלמה של הקהילה. והרימה בקוף סמך ג' שנוסק בענייני הציבור, עד עכשיו ראינו ביורי דעה, בלכות תלמוד תורה. ובקוף סמך ג' מקום שווי עסק כותב, מקום שבני עיר מושיבים ביניהם מלמד תינוקות, ואין אביהם של תינוקות יכול לזכור לבניהם, יצטרכו רק להתן השכר, גובים לפי ממון. כלומר, את ההשלמה של העניים, גובים לפי ממון, זה נשמע ריטווה. ההורים צריכים לשלם, וההשלמה היא, לפי, היא מהקופה הציבורית, כמו כל המיסים האחרים. אז זה נשמע, בקוף סמך ג' שהוא פוסק כשיטת הריטווה, שיש פה השלמה, מאצ'ינג בין ההורים לבין הקהילה. רגע אחד, עוד דבר, עכשיו בוא נראה איך בברום, בפסק דין, פסקי דין רבניים, עוסק בשאלה, מנתח את הסוגיה, רק תראו איך הוא הבין אותה, זה דומה מאוד למה שדיברנו עד עכשיו. מקור 18. יש לומר שתקנת יהושע בן גמלא לא באה לחייב את אנשי העיר שהם יהיו חייבים לשלם שכר המלמד. הוא דוחה את שיטת היד רמה. אלא עיקר התקנה הייתה שלא יהיה כמו לפני זה, שעניין זה היה מסור רק להורים ולא לציבור, אלא שגבאי העיר יהיו חייבים לטפל בזה ולמנות מלמד בעיר. הגבאים הם אלה שממנים. ונוגע לשכר, הוא אמנם מוטל על ההורים בלבד ולא על העיר, אלא שלפני התקנה לא היה גבאים כופים אותם לשלם שכר המלמד במשותף, ולאחר התקנה כופים אותם לשלם במשותף, כמו שכופים לשאר הצרכים של הציבור. פה זה מעניין, הוא אומר, הגבאים חייבים לטפל בזה ולמנות, אבל זה תוספות. מה הקהילה עושה? היא כופה להורים לממש את חובתם לזכור מלמד בכסף. אתה לא יכול יותר ללמד בבית, לזכור מלמד בכסף ולהביא, כן, שיהיה בסוף כיתה שההורים שילמו עליה. אני אומר, הוא כותב שהגבאים בוחרים את המלמד, ואני לא בטוח. אם הבית ספר של ההורים, למה שההורים לא יבחרו? נכפה אותה, את ההורים לעשות את זה. אבל הרש בסובר, שתקנת יהושע בן גמלא לא הייתה שגבאים יחייבו את ההורים, אלא שקופת העיר משלמת ביד המלמד. וזו הייתה התקנה של להושיב מלמד בעיר, הוא צורך העיר כמו מקווה. וכמו שרשות העיר חייבת לשלם בעד צורכי העיר, אפילו אם לא כל בני העיר זקוקים לכך, כן היא חייבת לשלם הוצאות המלמדים. ונבדל כמה ינוקי יקר במטה, גם בפחות מ-25 ינוקי קופים הגבאים לזכור מלמד. גם שם פה גם כסף ציבורי. אם אתה שם כסף ציבורי, בטח שאתה גם מעורב. ולפי זה יהיה נפקמינה, שבאמת ההורים משלמים כפי הראוי להם, כפי השיעור שנופל בחלקם. ואנשי חייבים מכוח חיוב התקנה, להשלים שכרו של המלמד. שוב ראיתי שדין זה מפורש לידי בחידושי הריטווה. אז הוא מביא את שיטת תוספות, שיטת הריטווה. האם זה גם כסף ציבורי נמצא בתוך החינוך הציבורי, או רק כפייה להורים לממש את חובתם? כן.
זה
שאלה
הרימה, למשל, אם אנחנו למה... איך אני קושר דווקא את זה שיש בעיר קפה תינוקות, אז זה דווקא קשור האם זה חובת
קהילה או חובת ההורים? כי אתה אומר, ככה, אם לשיטה שאומרת שאם יש פחות מ-25 ילדים, פחות מתקן, אין חובה בכלל, אז בעצם אתה אומר, מה זה בית ספר ציבורי? בית ספר ציבורי זה בית ספר של ההורים. כשיש מספיק הורים ומספיק ילדים של להקים בית ספר, אז מכריחים את ההורים להקים בית ספר. הם יקימו אותו, הם ישלמו אותו, ואני גם אומר, הם ינהלו אותו. למה שאני אומר, פעם, היינו עכשיו פה ברבבורום, היינו מקומות אחרים שגם עדיין הקהילה תנהל את זה. אבל אני אומר, אפשר להגיד על אפשר לומר בשיטה הזו, בשיטת התוספות, הבית ספר הוא של ההורים. אני כופה על ההורים לעשות את חובתם. לפי השיטה שאומרת שיהיה, בכל עיר יהיה בית ספר נקודה. ואם יש מספיק ילדים, אז ההורים יממנו את זה, ואין מספיק ילדים, הקהילה תממן את זה. הוא תשתתף במימון של זה. זה אומר שהציבור מכניס את היד שלו לתוך הכיס. התקנה כוללת לא הכפייה של ההורים לממש את חובתם, אלא הטלת חובה על הקהילה. ואני אומר, בשיטת הדרמה, שישתה עוד יותר קיצונית, זאת אומרת, הכל של הקהילה. זה בכלל לא שייך לציבור. לא שייך לפרט בכלל. אין בית ספר, הוא לא של ההורים, של הקהילה.
זה לא יהיה תלוי אם יש קפה או לא.
נכון, בכל מקרה. זה בית ספר שלפי הדרמה, גם התשלום מגיע, כולו מגיע מהקופה העירונית, מהמיסים שכבר שילמת. אין תשלום, אין תשלום מההורים.
אפשר להסביר שזה פשוט לא פותחים בית ספר שהוא סתם קטן ומבוזבז, אבל תמיד זה ימיד מהקופה הציבורית.
אתה אומר, אפשר להגיד, אפשר להגיד,
30 משפחות אבל 20 ילדים.
אפשר להגיד הכל. אפשר להגיד הכל. אתה אומר, אם יש פחות מ-25, יכולנו להגיד מספרה שיהיה בית ספר ציבורי, ולא פה אבל. כי אני פותחה בית ספר, רק אם יש תקל. נכון, אפשר להגיד, אבל זה לא, מהשירה ראינו שזה בא ביחד, זה עסקת חבילה. כלומר, אם יש אומר שזה חובה ציבורית, זה יהיה, כלומר, יהיה גם 10 ילדים תקיטה. עכשיו, אני אגיד כמה מילים מה קורה היום במדינת ישראל. ואנחנו נמשיך לסוגיות היותר ספציפיות. יש, במדינת ישראל יש חוק חינוך חובה חינם, על גיל, חינם עד גיל 18, חובה מלי עד גיל, ודאי על כיתה י', מלי שעכשיו יריחו את זה על י' ב', אבל לא, שם בכיתות הגבוהות פחות אוכפים. עכשיו, בבסיס החינוך במדינת ישראל שייך למשרד החינוך. הוא קובע את התכנים, הוא קובע את התוכניות, הוא בוחר את המורים, הוא בוחר את המנהלים. בית ספר הוא של, בית ספר הוא של המדינה. אוקיי? זה המצב. לא רק זה, אלא שברוב הרשויות המקומיות, לא רק שבית ספר הוא של המדינה, אלא גם בוחרים בשבילך ההורי את בית ספר, מה שנקרא אזורי רישום. אומר לך, אתה, לא מדבר אם אתה יישוב קטן, בטח שאתה הולך לבית ספר מאוד מסוים, אבל גם אם אתה גר בתל אביב, או גר בחיפה, או בראשון, אומר לך, השכונה הזאת, שטח מרחוב זה עד רחוב זה, לבית ספר זה. זה בית ספר שלך. אתה לא אוהב אותו, לא, אתה לא מצחן בעיניך, בעיה שלך. חוץ מזה, יש בתי ספר פרטיים, או חצי פרטיים, מסלולים, כל מיני בתי ספר, אני מכיר יותר את התורניים, יש גם אגב בתי ספר נוצרים כאלה, אז יש שם כל מיני סוגים, קודם כל יש ודאי במדינת ישראל הפרדה בין ממלכתי לממלכתי דתי, כולם מכירים, בתוך הממלכתי דתי יש גם, יש בתי ספר ממלכתי דתי, של המדינה התורני, יש דבר כזה, ויש גם בתי ספר תורני שהוא, שיש לו זכות, לא של המדינה, בית ספר הרגיל של המדינה חייב לקבל את התלמידים. יש לו אזורי רישום, זה חובה של ההורים לשלוח לפה, וחובה לבית ספר לקבל. אתה לא יכול להגיד בית ספר, לא יכול להגיד אני רוצה אותך. אתה חייב להיות שם. אין, כן, ממש, אסון, כאילו, ילד, כאילו, קטסטרופה, שאי אפשר ממש לעשות שום דבר, יש ועדה מיוחדת שמשחררת את בית ספר מהחובה הזאת. עכשיו, יש בתי ספר פרטיים, יש רשתות, כמו מי שמכיר, נועם, יש כל מיני כאלה בירושלים, נועם זה רשת די גדולה, שהם, נדמה לי שהם כבר ממלכתי דתי, אני חושב שהם, יש להם זכות את מי לקבל. חוץ מזה, יש את הרשתות החרדיות. עכשיו, יש, בשנים האחרונות יש את הממלכתי החרדי, מסלול חדש. מי שאגב לא יודע, חב"ד היו בממלכתי דתי כל השנים. יש זרם ממלכתי חרדי, וחוץ מזה יש מוכר שאינו רשמי בראשי תיבות מוכשר. שהם מתוקצב, בדרך כלל היה תמיד מתוקצב לא ב-100%, מתוקצב ב... לא 100%, 70%, 80%, 60% ביחס לחינוך הציבורי. עכשיו, בתוך החינוך הציבורי יש קודם כל גישה קהילתית. גישה קהילתית אומרת, בית ספר הוא, הוא שייך פורמלית למשרד החינוך, אבל אנחנו מדברים עם ההורים. ולכן למשל, אם ההורים מאוד מאוד לא רוצים מנהל מסוים, הוא לא יהיה. כן? יש איזשהו דו-שיח עם ההורים, וכשמשרד החינוך כופה מנהל שההורים לא רוצים, אפשר לעשות שביתה, בדרך כלל משרד החינוך נשבר. קשה לו לעמוד מול הלחץ של ההורים. אבל חוץ מההיבטים של בית הלחץ, הגישה אומרת שבית ספר הוא שייך לקהילה. לכן בית ספר מדבר, המנהל גם יבוא לקהילה ויגיד, יושב עם ההורים, עם ועד ההורים, עם כלל ההורים, יציע תוכנית, אנחנו רוצים לעשות שינוי, רוצים שינוי כזה, שינוי אחר, מה אתם חושבים, מתאים לכם, לא מתאים לכם, ובהרבה מאוד מקרים יענה לדרישות ההורים. סתם, אני יכול להגיד לכם מהיישוב שלי, בית ספר ועד הורים, ביקש מבית ספר, התוצאות באנגלית לא היו טובות, להשקיע באנגלית. למנהל בית ספר יש שם איזשהו, פעם היה כמעט אפס, יש לו איזשהו מרחב החלטה, מרחב תימון, איפה להשקיע את המאמץ הנוסף שלו. בבית ספר, אמר ועד הורים, אני רוצה אנגלית. עשו את זה, עשו את זה. השקיעו, יש תוצאות, ברור כשהם, ההורים מרוצים, טוב מאוד. אז יש דו שיח בין ההורים לבין בית ספר, אז זאת אומרת, זה גישה קהילתית. בירושלים, באופן ספציפי, יש גישה יותר ליברלית, יותר חופשית, שאומרת, אומר עיריית ירושלים, אני, אין בירושלים אזורי רישום, כל אחד יכול להירשם איפה שהוא רוצה, כולם נרשמים. נגמר, יש בית ספר, יש לו מכסה, כן, אתה לא יכול למלא בית ספר, יש לו 3 כיתות, אתה לא יכול לעשות, אי אפשר לשום שם 6 כיתות, נרשמים. ואחרי שכל אחד נרשם איפה שהוא רוצה ומילינו מה שאפשר למלא, כלומר כל בית ספר יתמלא כמה שאפשר, אני לא יודע אם יש עדיפות, יכול להיות שיש עדיפות לאזור, כן, בית ספר שימצא, סתם אני אומר בשכונת רמות, יכול להיות שיש עדיפות לתושבי רמות ברישום, אבל גם מי שלא מרמות יכול להירשם, אם יש מקום אתה יכול להיכנס. אחרי שגומרים, כל אחד נרשם לאיפה שהוא רוצה, ובית ספר גם, אני חושב שגם יש לו זכות להגיד אם הוא רוצה אותך. ואז נשארים אלה שלא התקבלו, ואז העירייה יושבת עם מנהלי בית הספר, ומחלקים את הנותרים, ככל הניתן לפי רצונותיהם, מה אתה רוצה ברמות, תמות שאתה גר ב... לא יודע מה, בשכונה לא חוקה משם, אני יודע מה, בסנדריה, ברמת אשכול, בסדר, יאללה, תכנס. ומחלקים את זה איך שהוא, וזה נחשב תוכנית שיטה מצוינת, שעכשיו מה שהיא יוצרת, וזה קצת נסתכל בביתים כלכלה, חברה, היא יוצרת תחרות. כלומר, אומרים הכלכלה קפיטליסטים, השיטה הנוכחית היא שיטה אנטי-תחרותית. כי אתה בתור מנהל המפעל, מנהל בית ספר, אתה יש לך לקוחות שבועים, נכון? אתה לא חייב להם שום דבר, אתה לא צריך שום תוצאות, אתה לא צריך לתת להם כלום. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, והלקוחות יתייצבו אצלך בראשון ספטמבר כמו חיילים. שיטה אנטי-קפיטליסטית מעודדת לזלזל בו לבקוחות, מעודדת בינוניות וכו' וכו' וכו'. ולכן השיטה הזאת שאומרת יש לי מידה מסוימת של בחירה, זה פותר את הבעיה הזאת. כי כל מנהל בית ספר בירושלים יודע שאם הוא יהיה גרוע ואף אחד לא ירצה לרשם אליו, הוא יגמור את, כן, את תקופת הרישום עם בלי תלמידים, או עם, אני יודע, מחצי תקן, חצי, יש לו 3 כיתות, יש לו תלמידים לכיתה, סוגרים לו את הכיתות. ואם הוא ימשיך ככה עוד שנה, אין לו בית ספר. ואז פשוט שולחים אותו הביתה, ואם מישהו אחר שיודע יודע לעבוד. וזה מצוין. אחד. שתיים, הבעיה השנייה והבעיה הפוכה היא שכשאתה נותן לבית ספר לבחור את התלמידים, כל אחד רוצה את התלמידים, שכה לעבוד איתם. המוכשרים, המושמעים וכו' וכו'. ואתה משאיר בחוץ את האלה שדורשים יותר עבודה, יותר מאמץ, או פחות סטנדרטים. אז שוב, אם את בגישה של הכל חופשי, שוק חופשי לחלוטין, אז הרבה נשאר ילדים בחוץ, וזה, מי שזה קורה לו, מעובר דבר כזה, זה מאוד לא נעים. ואז במשיטה הזאת, אומרת, שמע, אנחנו מבטיחים חינוך לכל ילד, ואנחנו לא משאירים, מה שנקרא, בתי ספר שהם ברירת מחדל, כלומר שבתי ספר חזקים לקחו את כל הטובים, והשאירו את כל הילדים שיש להם קשיים, או שצריך יותר השקעה לבית ספר אחד, ועכשיו איך בית ספר הזה יתמודד איתם. אז אומרים, אחרי שההורים בחרו, אנחנו כל בית ספר לוקח על עצמו כמה משימות, משימות יותר קשות, ואנחנו מחלק את המשימות באופן די הוגן בין בתי הספר. אז זה יוצר איזשהו איזון בין הגישה התחרותית יותר לגישה השוויונית יותר. בסדר, שזה כידוע שני הערכים המרכזיים שבהם אנחנו עוסקים בנושאים כלכליים. אני אומר, את בעיית רשת הפתחון פתרנו בזה שהמימון הוא מדינת ישראל, אבל אנחנו עדיין, אחרי שיש מימון, עדיין אנחנו רוצים לייצר גם חירות, תחרותיות, התקדמות, יוזמה, וגם לשמר איזשהו לשמר שוויון משמעותי בתחום החינוכי, שיאפשר מוביליות חברתית, שילדים, זה שילד נולד בשכונה או להורים עניים או בשכונה ענייה, הוא לא יגזור את גורלו אלא הוא יוכל להיחלץ משם. אז השיטה הנוכחית יוצרת את הדינמיקה הזאת, את הדינמיות הזאת, וזו שיטה טובה. הקפיטליסטים רוצים משהו עוד יותר קיצוני, שזה גישת השוברים. אפשר ככה, הקפיטליסטים האולטרה קיצוניים, סביבת החינוך הציבורי, לא צריך בכלל דבר כזה. כל אחד, כמו שאנשים יודעים, יש צרכני חינוך, יש ספקי חינוך, מי שרוצה לשלם, יהיה גם מי שירצה למכור. אז אנשים יקימו בתי ספר פרטיים, ההורים ישלמו, אתם רוצים לתת לעניים, תיתן education stamps, כן? תן שוברי חינוך לעניים, שהם יביאו כסף ממשלתי איתם. הפחות קיצוניים, הקפיטליסטים היותר מתונים אומרים, ואוצ'רים. זה גישה שקיימת קצת בארצות הברית. כל הורי, זה דומה למה שקורה בירושלים, אבל שוב אומר, אני חושב שירושלים, לפחות להבנתי, גישה מצוינת. אבל גישה יותר קיצונית אומרת, כל הורי מקבל שובר. שובר זה אומר, אתה זכאי לחינוך עבור ילד מספר תעודת זהות ככה וככה, אתה יכול ללכת עם זה לבית ספר, נרשם איפה שאתה רוצה, ואז שאתה נרשם, המדינה שמה את הכסף במקום שבו נרשמת. ואז הטובים יגדלו, הקטנים יסגרו, ואז יפתחו חדשים, אין שום אחריות. עכשיו, ברגע שאתה בונה, עכשיו, שוב, תבינו, כל דבר יש לו פיינטיונינג. האם אתה אומר, בגישת הוואוצ'רים, בית ספר יכול להגיד כן, או זכותו של בית ספר להגיד לא, או שהוא חייב לקבל? אם אתה אומר זכותו, כן, אז זה יכול ליצור כל מיני, גם מצבים הפוכים. אני חושב שבירושלים, מה שאני שומע, מערכת מאוזנת, שמאזנת גם בין התחרותיות שהיא חשובה, יוצר התחרותיות, אבל לא התחרות פרועה, ושבסוף גורם זה יישוב. תראו לצורך שאני צריך לסוף מגילו, לרמוד מגילו לפסגת זאב, כי אין לו בית ספר באזור. זה, כן, אתה לשלוח ילד בכיתה א' באוטובוס בבוקר, זה טירוף. אני לא מדבר על העלויות הכספיות של זה, אבל זה בעיניי לא מתקבל על הדעת. אז לייצר איזשהו מערכת שמאזן בין שני הדברים, ואני חושב שמערכת חינוך פרטית בתוך חינוך ציבורי, יש לה תרומה. יש כאלה שחושבים שזה נורא והיום, כי זה מוציא את כל הטובים מהמערכת הציבורית. אפשר להגיד שזה מאתגר את המערכת הציבורית. אם המערכת הציבורית תהיה טובה, אז לא תהיה מערכת פרטית. אם הכל, עכשיו אני אומר, יכול להיות שאתה יוצא תחרות בתוך הציבורי, זה טוב? אני באופן, טוב, אני אומר, נראה קצת מקורות לזה, אבל באמת לפגוע בחירות של ההורים, להגיד להם, אתה חייב ללך לבית הציבורית, תגיד, היה מביניו נוראית ואיומה, היה לי דבר קשה. טוב, אז זה הדיונים. עכשיו אני אומר פעם, כשאנחנו מסתכלים על המקורות, אנחנו רואים יד רמה, שולחן ארוך הרב אומרים, מערכת יש למדינה, של הציבור, הוא מחליט. זה לא שלך בכלל. גישת התוספות של גישה השנייה, אומרת לא, מערכת שהיא של ההורים. המימון הוא בבסיסו של ההורים, השלמה של הקופה הציבורית. אבל אמרתי של ההורים. האם זכות להורים לפרוש מהחינוך הציבורי? עכשיו תבינו, זה שאלות קודם כל הלכה למעשה. זה קורה ביישובים, זה קורה גם בשכונות. מה שאמרתי, אתה אומר, שכונות קצה בירושלים, יש בית ספר, יש לו תקן, אם עכשיו חמישה הורים קמים ועוברים לבית ספר התורני, הפרטי, או אפילו שולחים, היום, שמעתי, כל יכול, אחד יכול היום לשלוח את הילד שלו בתוך ירושלים לאיפה שהוא רוצה, אתה, יש פחות מתקן, נסגר בית ספר. מה עושים שאר ההורים? ארוך השולחן שואל כך, במקור 19, ויש להסתפק שיש 25 תינוקות בעיר, יש תקן, ומקצתם אומרים, אנו נלמד בעצמנו עם התינוקות שלנו, ומקצתן שאין יכולים ללמוד בעצמם, האם יכולים לחוף לאלו שיזכורו לכולם מלמד? זה בעצם שוב שואל, חוזר לבסיס התקנה. האם התקנה אמרה שאין יותר זכות ללמוד בבית? ככה אני הבנתי בתוספות. אפשר לכפות את כל ההורים לשלם, ולזכור מלמד בכסף. אין יותר לימוד בבית. ארוך השולחן שואל את זה כשאלה, הוא הבין שהתקנה מדבר שכולם רוצים לשלם. אבל מה קורה כשיש כאלה שרוצים לקיים את המצווה מדאורייתא, רוצים ללמוד עם הילדים שלי? ולפי הסברה נראה שאין יכולים לחוף. יש לו להכריח בן אדם לשלוח את הילדים שלו לבית ספר, ובהכרח או שיוליכום לעיר אחרת את הילדים הנותרים, או שיזכרו מלמד בעצמם. אך זהו כשידם משגת, אבל בלאו הכי ממילא שמסיים להם כמו לתלמוד תורה כלליות שבעיר, שכולם חייבים ניתן על זה. הוא אומר, מה דבר מעניין, יש להפריד בין החינוך לבין הכלכלה, בין המימון. חינוך, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אתה רוצה ללמוד עם הילדים שלך, תעשה, אני מניח אם אתה רוצה לשלוח לבית ספר פרטי, תעשה מה שאתה רוצה. אלא מה? בסוף צריך לבית ספר בעיר. אז אם כל ההורים מבריזים, כאילו הרבה הורים הולכים מהחינוך הציבורי, אז בית ספר יהיה יקר. אז ההורים ישלמו, כל ההורים יש לו שכר לימוד קבוע שמשלם. הלימוד לא גדל בגלל שיש מעט הורים, והקהילה תצטרך ייפול על הנטל גדול. ואז מה אמור לקרות? אני ממשיך את הסיפור. מה שאמור לקרות זה, או שיעשו איזשהו שינוי בבית ספר, שיגרום לך שהוא יתאים יותר ליותר הורים, או שישבור את הראש, תשלם הרבה כסף. תשלם פעמיים בעצם, אתה תשלם גם על המלמד של הילד שלך, וגם אתה תשלם לבית ספר הציבורי דרך המיסים. הרמב״ם גם, תראו, עושה קצת בשאלה הזו של תחרות מול, שגר, זה לא שבדיוק שוויון, כן, מול נגישות אולי של החינוך. הוא כותב כך במקור 20, וגם נפסק ככה בשולחן ערוך, מוליכים את הקטן ממלמד ממלמד למלמד אחר שהוא מהיר ממנו, בין במקרא בין בדקדוק. קודם כל, אנחנו רוצים תחרות, אנחנו רוצים שההורה יוכל ללכת למורה שנראה בעיניו הכי טוב בתוך העיר. אבל במה דברים אומרים? שהיו שניהם בעיר אחת ולא היה נער מפסיק ביניהם. אבל מעיר לעיר ומצד הנער לצידו, אפילו באותה העיר, אין מולכים את הקטן, אם כן היה בניין, אם כן הגשר היה בניין בריא על גבי הנער, בניין שנורא ליפול במהרה. אומר הרמב״ם, תקנת יהושע בן גמלא, זה מה שאמר רב, ראינו את זה בהתחלה, מתקנת יהושע בן גמלא לא ממתינן, איך הוא אומר? לא ממתינן ינוקה ממטה למטה. התקנה אמרה שאין יותר תחרות מחוץ ליישוב. בתוך היישוב יש תחרות. טוב שתהיה תחרות, אנחנו רוצים תחרות. אבל מחוץ ליישוב, כי המשמעות של זה, זה מסוכן, לשלוח ילדים מחוץ לעיר. ולכן את זה אנחנו באיזונים בין סיכונים ואפשר להוסיף לזה גם בין יכולת כלכלית. זאת אומרת, יכולת שהורי אחד, יש לו את הזמן בבוקר ללכת עם הילד שלו במושגי רמב״ם, במושגי הגמרא, קח את הילד שלו בבוקר, הוא ממילא עובד בעיר השנייה, הוא אומר, אני אקח את הילד שלי לשם. מה אכפת לכם? מותר לי לעשות את זה, נכון? אבל המשמעות היא שאתה סוגר את בית ספר בעיר הזאת. אם אתה סוגר את בית ספר בעיר הזאת, אז עכשיו הילדים צריכים ללכת לעיר השנייה, ואין מי שיקח אותם לשם. לך, זה נוח, לכם זה לא נוח. לכן אתה לא תלך לשם. למרות שאתה יותר מתאים לך ללמוד מקום אחר. אז אנחנו שוקלים, חירות, אפשר להגיד מול שוויון, אני לא יודע אם זה בדיוק הערך הנכון. אנחנו בתוך העיר אנחנו מעדיפים חירות, ומחוץ לעיר אנחנו מעדיפים שוויון. ולא נאפשר לך לעזוב את העיר. זה עסקו בכך הלכה למעשה הרב שפירא במקור 21, זה אותו פסק דין שקראנו את חלקו הראשון קודם, שם הוא נתח את הדעות הראשונים, פה הוא עוסק בשאלה הלכה למעשה. הוא כותב כך, משהו מדברי הרמב״ם, שיפני התקנה שיהיו מלמדים בכל עיר, האב היה יכול לבחור מלמד טוב יותר בעיר אחרת, כמו שהם נוהגים להוליך הבנים לירושלים או מפלך לפלך, אבל לאחר תקנת יהושע בן רבי יהושע בן גמלא, יש את זה הרבה באחרונים, למרות שבמשנה קוראים לו יהושע בן גמלא, יש להשאיר את הבן בעירו ולא ימסרנו למלמד טוב יותר בעיר אחרת, כי כולם יעבירו את הבנים לעיר אחרת ולא ימלמד בזו. והתקנה אומרת שיהיה תלמוד תורה בכל עיר ועיר, גם אם אתה לא אוהב אותו, גם אם אתה חושב שיותר טוב במקום אחר. ואין שם בפירוש רבנו גרשום שכתב, לממתין הנינוקה ממטה למטה, מפני כן התקינו לו שמלמדי תינוקות בכל פלך ופלך, והדברים סתומים. ויש לפרש שהיה לפני רבי יהושע בן גמלא הייתה תקנה שמושיבים בכל פלך ומכניסים אותו כבן 16 וכולי, עד שבא רבי יהושע בן גמלא ואנו שהוא ביטל תקנה הזו שמלמד רק בעיר הפלך והוא צריך להוליך, אלא בכל עיר דווקא. ועל כן אם יעבירו תינוק מעיר זו לעיר אחרת יש בה משום ביטול תקנתו, אפילו אם יש שם מלמד יותר טוב. אולם כל זה לגבי תינוקות, אבל בגדולים מעבירים אותם אף לעיר אחרת אם יש מלמד טוב יותר. מה הוא אומר? הוא אומר יהושע בן גמלא תיקן תקנה שעושים מקימים בית ספר בכל עיר ועיר, ואסור לך לשלוח את הילד שלך החוצה. אם אתה שלחת החוצה, אתה דופק את התקן, מה שנקרא, מונחים מודרניים. לא יהיה תקן, לא יהיה בית ספר. אתה צריך לשלוח בעיר הזאת למרות שאתה לא אוהב את מה שעושים פה בדיוק. זה לא בדיוק מתאים לך. עד איזה גיל? עד גיל שאפשר לעשות את זה. כשעשו בתי ספר בכל פלך ופלך, זה גיל 16-17. ונגיד מושגי ימינו היום, בגיל תיכון, בגיל חטיבה עליונה, כן, כיתה י' ומעלה, תשלח איפה שאתה רוצה. ילדים יכולים לנסוע, אין להם בעיה, אנחנו לא נחזיק אותך פה בכוח, אבל בגיל יסודי הילדים אמורים ללמוד פה. שוב אני אומר, זה כתוב גם בגמרא, כן, אם יש גשר, נגיד אם יש הסעות, כן, אם יש לך חטיבת ביניים, הסעות מסודרות, בסדר, מעלים את הילדים על הסע, שולחים אותם. ילד בכיתה ז' יכול לנסוע, אם זה מספיק בטוח זה בסדר, אבל ילדים בכיתה א', אז שהמשמעות היא שאתה שולח ילד בכיתה א' במלא אותו על אוטובוס בבוקר, בעיה? בעיה, אני לא יודע, ועושים את זה, בירושלים זה קיים. נסיעות קצרות באוטובוסים, ילדים בכיתה א' גם נוסעים. אבל אני אומר, אני ודאי במונחים של יישובים, כן? אמור להיות בית ספר ביישוב, ואסור לך להוציא את הילד מבית ספר, או נגיד לפחות אחרת, אתה צריך לשלם על בית ספר. אתה רוצה לשלוח את הילד, תשלח, אתה תשלם. תשלם כאילו הילד שלך לומד פה, תשלם פעמיים, גם למלמד של הילד שלך, וגם למלמד שלא מלמד את הילד שלך. כן, מה?
אם זה, אפילו
מבחינה
ערכית, אתה לא רוצה
שיהיה
בחברה
רעה, אני יכול להיות גאה? אז תעבור דיר. זה המשמעות של מה שהוא אומר. הרב משה פיינשטיין.
אם לא מחייבים אותי לשלם, אז אין בעיה.
כלומר?
זאת אומרת, יש מספיק תלמידים.
אם יש מספיק תלמידים, אתה יכול ללכת? הרב משה פיינשטיין, מקור 22, כותב כך, בדבר התינוקות שצריך להוליכם ללמוד. וטוב יותר לתינוקות עניין הלימוד הוליכם לגייצד, כי שם כל התינוקות באים מהורים בני תורה ויראי השם. אבל כשיוליכו הבני תורה ויראי השם לגייצד, יש לך שיתבטא לגמרי תלמוד תורה והחדר מסדרלנד, כי ישארו רק מעט ילדים, כל זה באנגליה. דעתי נוטה, עד שיהיה התינוק בן 7, שהטרחה להוליכו למקום רחוק יותר גדול, כדיתא בבבא בתרא, ילמדו בסדרלנד. בגנים אפשר להישאר פה, חייבים להישאר פה. וגם אין הפסד גדול לפניו כל כך, כשלא ילמוד כל כך כמו בגייצד, וכמו במה שאפשר, תקנת רבי יהושע בן גמלא. אבל אחר שבע שנים, ילד בן 7, שהפסד של התינוקות שלא ילמדו היטב הוא גדול, וגם החברה לפני התינוקות של 7 כבר יש להשפיע הרבה, יש להם להוליכם לגייצד, ואין להם לוותר תועלת בניהם בשביל קיום תלמוד תורה וחדר בסדרלנד. זה מעניין, זאת אומרת, הוא אומר שהגיל הקובע זה גיל 7, שאני חושב שאני הקטן, נראה לי שהרבוום יותר מתאים לפשט הגמרא. פשט הגמרא אומרת, 16-17 שלחו מפלך לפלך. 6-7 זה שולחים לבית ספר בעיר, לשלוח לגן בכלל אף אחד לא חשב. אבל רב משה פיינשטיין אומר שאפשר מגיל 7 כבר לשלוח לעיר אחרת, ובדבר ילדות שלו נשאר בסאדלנד עד בת 9 שנה, שהשפעת האם הקשרה שלהם יותר גדולה מהשפעת האחרים עליהם, ומצד הלימודים הם גם בסאדלנד לומדות כהוגן במורות עירות השם לקרקפדה, אף שבגצד ילמדו יותר בטוב. בנות לא חוות בלימוד תורה, אז אפשר להקל להם. בקיצור, הוא יותר מאפשר את הוצאת הילדים מהחינוך הציבורי. עכשיו תראו, אני אומר לכם, זה באמת מעורר שאלות, כי כמו שאמרתי, הנחת עבודה בכל הדיון הזה על המלמד היותר טוב, תראו שהוא מתחיל פה. יש, זה כן כתוב בגמרא, שיש תחרות בין מלמדים ומסלקים מלמד וממנים מלא, אין קביעות, בחינוך אין קביעות, זה דבר מדהים, במקום היחידי בישראל שיש בו קביעות, כמעט, זה מורים, ובהלכה אלה מורים אין קביעות. ולמה? כי אנחנו רוצים תחרותיות, אנחנו רוצים שיהיה את המורים הכי טובים. בעיה שאתה יוצר קביעות זה בעיה, אני, מילה אחת לזה, את הקביעות המציאו כדי לאפשר או להגביל את ההתערבות של השר הפוליטיקאי בתוך מערכת החינוך הציבורי. הרי לא היינו רוצים, אף אחד מאיתנו, שכשנכנס שר עם השקפה פוליטית או דתית X, הוא מעיף ומפטר את כל המורים שהם חושבים אחרת ממנו, וכששלוש שנים אחר כך נכנס שר חדש, הוא עושה אותו דבר אבל הפוך, נכון? אנחנו רוצים איזושהי רציפות בתוך המערכת. לכן יש קביעות. אבל הקביעות הזאת היא אמורה להיות הפיתורים על רקע פוליטי. אבל קביעות, זה שבמדינת ישראל למורים יש קביעות, ואי אפשר לסלק מורה על רקע מקצועי, זה אומר שמבחינת מדינת ישראל, ההגנה הזכרת המורים יותר חשובה על התפוקות של המורים. מה שאנחנו חושבת הפוך. נכון? מה שאנחנו חושבת, אגב, היום זה הולך ומשתנה. הם כבר מורים בעייתיים, זיזים אותם, עושים אותם כל מיני תפקידים פחות טובים, פחות משמעותיים, אבל עדיין, זה לא, אתה אומר, כן, במקומות החשובים שחשובים לך באמת, שאין לך איכות מאוד מאוד טובה, אתה לא מתנהג ככה. כן, אז זה בעניין הקביעות של המורים. מה שאנחנו רוצים בהלכה, זה שראינו ברמב"ם, מעבירים ממלמד למלמד. כלומר, כן אתה רוצה לייצר איזשהו אלמנט תחרותי בתוך הסיפור, אבל בתוך העיר. ככה זה האיזונים שהרמב"ם כותב. אני אומר, אנחנו יודעים מה נהוג בעולמנו, ואני אומר, אנחנו חיים בעולם שבו לא מובטח לך, נגיד למשל, בקטע, יש קטע אידיאולוגי וקטע איכות נאמר, כן? אתה יכול לומר, הקטע אידיאולוגי, דיאסה לא התחייבה שבית ספר הוא יהיה תארת הקודש. זה יכול להיות שהורים יבואו, יגידו, לא מצליחים בעינינו מה שקורה פה. אני רק אומר, מצד שני, אנחנו יודעים שעל תארת הקודש יש אפשר להתווכח ויש שיגונות רבים. לא אני חושב רק ככה, פה אני ככה, והתפיסה של חזה לא הייתה תפיסה כזאת. תפיסה של חזה, אם לומדים תורה, זה בסדר, מה יש כאן, אין מה לחפור. כן, מה אתה רוצה דווקא שימדו עם חסידות, או רוצה בלי חסידות, או על פי הגרא, על פי זה, לא הכירו את כל הדיונים האלה. זאת אומרת, יש משהו שגישה יותר, אפשר להגיד ממלכתית, יותר, כן, מסתכלת במחנה משותף, פחות על ה... לא פחות מוכנה לשתף פעולה עם השיגונות של ההורים, אבל אני אומר, יכול להיות מצב שהורים מגיעים, תשמע, שיש לך אנשים שהם משפחות שהם פחות שומרות, הם לא שומרות מצוות בכלל, יש במדינת ישראל בתי ספר דתיים שיש בתוכם חילונים, בהיקפים לא קטנים, או אנשים שיש להם, כן, השקפות דתיות מאוד מאוד שונות משלך, אני יכול להבין הורים שלא רוצים להיות שומרים, תשמע, זה לא בית ספר, בכלל בית ספר לא מספק בכלל את התאים המינימליים של להיות בו, זה לא ויכוח על דקויות. אני אומר, זה, אבל אתם ראינו פה את השיטת את רב אברום ואת הרב פיינשטיין בעניין הזה, שמנסים לאזן בין החובה שיהיה בית ספר בעיר לבין הזכות של ההורים לבחור את מה שמוצא חן ביניהם. כמה מילים על לימוד מקצוע, מאוד מעניין. כמו שראינו במשנה, האב חייב בבנו, לימולו, לפדותו, ללמדו תורה, לסיור אישה, ללמדו אומנות, חייב ללמד אומנות. אבל זה לא נפסק בשכון ארוך, לא נפסק ברמב״ם. ויתרה מזו, בירושלמי, במקור 24 כתוב כך, בכלל כתוב את הרשימה הזאת, ואז בפסקה השנייה, מה למצווה או לעיכוב? החובה ללמד את בנו אומנות, זה מצווה, אם עשית את זה קיימת מצווה, או חובה מלאה. נשמעיני מנהדה, בר תרימה, יהודי אחד, עתה לגבי רבי עמי, אמר לי, פייס לאבא דיסבני. בר תרימה הולך לרבי עמי ואומר לו, תגיד לאבא שלי לחתן אותי, אני רוצה להתחתן, אבא שלי לא עוזר להתחתן. עתה פייסה ולא קבל ללווה. אבא לא הסכים לעזור. אדם אמר לי מצווה, כלומר יש מצווה על אבא להשיאו אישה, אבל אין חובה, אישה לכפות את האבא לעשות את זה אם הוא לא רוצה. אין תאמר לעיכוב, אבל אין לחופני. אם היה מדובר לעיכוב, לחובה מלאה, היה צריך לחוף אותו, לא לדבר איתו. וכך כותב גם הרש במקור 25, נראה שעל כל מצוות הבן על האב, השנויות שם, למולו לפדותו, להשיאו אישה, למדו תורה, דיברנו בירושלמי על להשיאו אישה. אומר הרשב"א, בכל המצוות הרשומות שם, ללמדו אומנות, להשיאו בנער, אמרו כן, אי אפשר לכפות את האבא ללמד את בנו אומנות. כן, ולא להסיעו אשתו לשתו בנהר בלבד, שמכן אין לפרש או להוציאו, אבל ודאי שזה מצווה, וערוך השולחן כותב מקור 26, שבימיו כבר היה חינוך ציבורי מקצועי, הוא כותב, בזמננו זה בהרבה ערים יש חברות שנותנים נערי עניי ישראל לבעלי מלאכות, ודבר גדול הוא עד מאוד, כך הוא כותב, רק ישגיחו עליהם שילכו בדרך השם, יתפללו בכל יום, ויהיו בעלי אמונה על השמיים ולבריאות, זאת אומרת, זו מצווה גדולה מאוד לדאוג לה, שהילדי העניים גם ילמדו מקצוע. אני רק אומר מילה אחת, שאני לא ארגיז פה אנשים, בזמננו, יש היום אופנת הישיבות הקטנות, שאני חושב שהן לא עומדות במצווה הזאת, שלמדו אומנות. היום לא לומדים אומנות עם פטיש ומסמר, לומדים, היום אומנות שלומדים בגילים הרלוונטיים זה תעודת בגרות. זה היום בשביל להיות, לעבוד בפיצריה צריך תעודת בגרות. בשביל לעבוד ב, להיות פקיד באיזה מקום צריך תואר ראשון, בשביל תואר ראשון צריך תעודת בגרות. והורים שלא עושים את זה, לדעתי הם פוגעים בילדים שלהם ולא מקבלים את המצווה המוטלת עליהם על ידי חז"ל. ואם יאמרו מה הבעיה, משלימים את זה ברגע, תשובה לא נכון. לא נכון, זה להשלים אנגלית בלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי, חוץ מיחידי סגולה. מי שלא למד אנגלית בכלל, כל היסודי, לא יכול להשלים את זה. זה נזק בלתי הפיך, מה שנקרא. ואם זה השלמת מקצוע, זה מאוד קשה. זאת אומרת, ככל שוב, למדת את כיתה ח' בבית ספר רגיל, אז ישיבה קטנה לארבע שנים, יותר סיכוי יותר טוב שאתה תשלים. אם אתה בתלמוד תורה מכיתה א', סיכוי מאוד מאוד נמוך שתוכל להשלים. המשמעות היא שאתה קולה בן אדם במקום שלא יכול להתפרנס, וזה מה שכתוב, שאחר כך הוא לסתם את הבריאות. כלומר, בסוף אין לו כס, אין לו, הוא צריך פרנסה, אין לו השכלה, או שהוא הולך לעבוד בעבודות מאוד פשוטות, והוא צריך להרוויח הרבה כסף, כן, הוא לא משלם מיסים, עושים כל מיני תרגילים. זה לא טוב, זה לא טוב. ודעתי, עוד פעם, חז"ל בחוכמתם חשבו שאדם צריך ללמד בני אומנות, למרות שיש בזה ביטול תורה. גם הם ידעו מה זה, מה החשיבותה של התורה, ואני לא מבין את זה. אני יכול להגיד שאני לא מבין את העמדות שאומרות היום את זה, כי אומר, מי שאומר שאפשר להשלים, לדעתי זה לא מבין בכלל המציאות. מה שאני יודע, גם מתוך העולם החרדי, בודדים מצליחים, ממש בודדים מצליחים להשלים. זאת אומרת, מאוד מאוד מוכשרים מצליחים לעשות תואר, ומתוכם, בודדים מתוכם מצליחים להתמודד עם האנגלית, שהיום זה תנאי סף בכל מקום. כן? אפשר לעבוד כמעט בשום מקום בלי אנגלית סבירה. מאוד מאוד בעייתי, וכל אחד תן החכם ויחכם עוד. תודה רבה.